שלום וברכה, חנוכה שמח, נר חמישי של חנוכה, יום ראשון של פרשת ויגש. נו, שהקדוש ברוך הוא יעזרנו, אנחנו מתחילים בעזרת השם, וככה שיעורים קצרים בלימוד החומש היומי, על פי היום. איך הוא אמר אדמו"ר הזקן, כן, שצריך לחיות עם הזמן. לחיות עם הזמן זה שכשראשון של ויגש, צריך להיות בראשון של ויגש, לא ב... מקום אחר, ואז גם כנראה נהיים אקטואליים, זאת האקטואליה שלנו. אז נתחיל בראשון של ויגש, הזמן קצר. הנאום שבו מתחילה הפרשה שלנו הוא או נקודת השיא, או ככה הכנה לנקודת השיא של כל הסיפור הכי מופלא הזה, נכון? של יוסף והאחים. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, תחילת הפרשה, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יכר אפך בעבדך כי חמוך כפרעה. ורש"י כל כך רוצה להדגיש לנו לא לברוח מפשוטו של מקרא, שהוא שחשוב אתה בעיניי כמלך. אנחנו עוד לא נמצאים בשלב שיוסף התוודע. עומד יהודה לפני אדוני הארץ שדיבר אליהם קשות, לפני אדוני ארץ שעכשיו לכאורה בצדק גמור לוקח את בנימין לו לעבד, והוא במסירות נפש שלא תאמן מתחיל בנאום המופלא שלו. תחילתו של הנאום בסיכום האירועים. אדוני שאל את עבדיו, יש לכם, ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן, נכון? ותאמר אל עבדיך, ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו. המון פעמים הוא חוזר על הקשר בין הנער לאביו, הנער ואביו. 14 פעם פה מופיעה המילה אבא. ואיך האבא אמר להם לחזור עוד פעם, ועכשיו יכול לקרות חלילה אסון, ואתה כבואי לעבדך אבי והנער איננו איתנו ונפשו קשורה ונפשו. ועדיין הכל מדהים, אבל הוא עוד לא אמר פה משהו שיוסף לא יודע, אדוני הארץ. הוא העלה את הרגשות, הוא מעלה את סף הריגושים, אבל הוא לא אמר משהו שיוסף לא יודע. ובמסירות נפש שלא תאמן, והיגש אליו יהודה, זה לא חבר שלו, זה מלך מצרים. והוא ניגש אליו ואומר לו דברים קשים, רש"י אומר, ואל ייחר אפך בעבדך. אם הוא אומר אל ייחר, סימן שהוא מדבר קשה, כי אתה לא מקדים את זה אם אתה לא מדבר קשה. הוא פותח את הכל וויגש אליו, ידבר לדבר באוזני אדוני, אתה מדבר עם מלך מצרים, המון עוצמה, המון מסירות. אבל השאלה הבסיסית, ומה הוא אומר, מה הפאנץ' שלהם? מה הנקודה שאיתה הוא רוצה לשכנע? עד שני נראה שהכל רק הקדמות, וזה באמת רק הקדמות. והנה הוא מגיע למסקנות, המסקנות נמצאים כבר בתחילת שני. כי עבדך, והיה כראותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדך את צבת עבדך אבינו ביגון שאול. זו נקודה שחוזרת כל הזמן, וגם היא כבר נאמרה מקודם, היא נאמרה כמה הוא קשור אל בנימין, ועכשיו זה יותר קשה ויותר כואב. אבל מה הנקודה? למה זה אמור לעניין את המלך המצרי הקשוח? ואז הוא אומר את הנקודה. כי עבדך ערב את הנער מאם אבי לאמור. אם לא אביינו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. ואתה, הוא מציע הצעה שקשה מאוד להבין איך הוא חושב שיוסף אמור להסכים לה. ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל אמך. הרי יוסף עצמו אמר לאחים כולם, בעיקר ליהודה שבא בראש האחים ואמר מה נאמר לאדוני, בשני הפסוקים בפרשה האחרונה בסופה, מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך. כולנו רוצים להיות עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא גביע בידו. מה ענה על זה יוסף? חלילה לי לעשות זאת. פה במצרים יש עקרונות צדק, האיש אשר נמצא גביע בידו הוא יהיה לי עבד. איך הוא מבקש להפר את ההחלטה המלכותית? על ידי זה שהוא ערב לאבא? מה זה מעניין אותך? אז אתה ערב לאבא. אבל אני לא יכול לקחת אותך כעבד ולשחרר אותו מהעונש. העונש הוא עליו. גם בתורה הקדושה לאבי. לא יכול רוצח לתת כופר נפש ולהיפטר מחטאו בתור רוצח. גם לא יכול רוצח בשגגה. לתת כופר נפש ולהיפטר מעיר מקלט שהוא חייב ללכת אליה. הגיוני מאוד, מה אתה רוצה? מה אתה אומר? בעצם השאלה הזאת מורכבת משתי שאלות. על האחת נדבר בעזרת השם אחר, על האחת היום. האחת המהותית היא, מה הפואנטה? מה פואנטת הערבות שלפי תפיסתו של יהודה, הוא באמת כך מתברר, היא תמסמס את הכל. מה החידוש הזה בערבות? נדבר על זה יותר מחר, נתחיל את זה עוד שנייה. אבל השאלה הגדולה ביותר שעליה צריך לדבר בראשון, היא שאלה סמויה שאני לא בטוח ששמים לב אליה. אני מודה, אני לא שמתי לב אליה. והיא זועקת. מאיפה יהודה קיבל את כוח הערבות? מה פירוש כי עבדך ערב התנער? ממתי הוא ערב? תשובה, אבא מינה אותו להיות ערב. מי יזם את האפשרות הזו שהוא יהיה ערב? הוא עצמו. כך למדנו בשבוע שעבר. היום יהודה אל ישראל אביו, כאשר יעקב לא הסכים שהוא ירד, לא קיבל את ההצעות של ראובן, הזוכרים עם שני בניי תמיד, לא הסכים לשום דבר, נשארים והרעב כבד מאוד, ואז פונה יהודה אל ישראל אביו ואומר לו שלך הנער איתי, ונקומה ונלך ונחיה ולא נמות, ומתחייב. אנוכי ראובן, מיידי תבקשנו, אם לא אביא אותי אליך, והצגתים לפניך, וחטאתי לך כל הימים. וחטאתי לך כל הימים, פירושו, אני, מה הערבון? הערבון הוא העולם הבא שלי, הכל. כלומר, מה יהודה התחייב? שהוא מחזיר את בנימין, לא פחות מזה, בשום צורה. הוא מתחייב להחזיר את בנימין, הוא ערב על בנימין. ואת זה הוא אומר עכשיו ליוסף, עבדך ערב את הנער מעם אבי, אם לא אביאנו וחטאתי לאבי כל הימים. יפה מאוד. אני צריך להבין אחרי זה למה הערבות הזו צריכה לתפוס את יוסף. אבל במקום יוסף הייתי מעמיד עכשיו את יהודה בפינה ושואל אותו את השאלה שכל שופט היה צריך לשאול אותו. מה אתה אומר שאתה ערב על בנימין? אבל בסוף הפרשה הקודמת, בפסוק שרק הרגע קראנו, כשאני מצאתי את הגביע אצלכם, אתה היית זה שפנית ואמרת מה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק. האלוהים מצא את אבון עבדיך, הננו, מי? כולנו עבדים לאדוני. גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. סלח לי, ואיפה הייתה הערבות שלך? הרי אם הייתי מקבל את ההצעה שלך, איך היית ממלא את הערבות? זאת אומרת, לפני ששואלים את השאלה מה תוכנה של הערבות, אמור יוסף לשאול את יהודה, במילים הקשות ביותר, כמו שהמדרש אומר במילים אחרות, צבועים. אתה אומר שאתה ערב, הרי לפני רגע אתה הצעת שתהיו כולכם עבדים. זה לא היה כשעוד לא ידעתם אצל מי נמצא הגביע. אז זרקתם משפט קשה מאוד, אשר ימצא הגביע בידו ומת, כולנו נהיה עבדים. אני לא שופט אתכם על הרגע הזה. אבל אחרי שהגביע כבר נמצא ביד בנימין, באתם ואמרתם, הננו עבדים לאדוני. ואני אמרתי לכם, אין אצלי דברים כאלה, האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. מה עכשיו קרה? זאת שאלה קשה מאוד. היה אמור יוסף, אילו היה שופט אמת, אפילו לא בתור אדוני ארץ קשה, סתם כביד אמיתי, להגיד לו, אדוני, אתה לא יכול להשתמש בזה, אתה בעצמך הפרת את זה. בשאלה הזו אפשר לשאול בצורה אחרת. מאיפה היה כוח ליהודה אחרי שהוא בעצמו הפר את ההתחייבות שלו להיות ערב? בלי פחד, לבוא אל אדוני הארץ, ויגש אליו יהודה, להגיד לו כי כמוך כפרעה, ולמסור את נפשו, ולהגיד את הכל. אני רוצה להגיד על זה משפט אחד שראיתי אותו רק אתמול והוא פתח לי עולמות מופלאים. הרבי מישביצה, האישביצה, מי השילוח, קדוש יאמר לו, אומר כאן דבר מדהים. הוא לא מתבלבל. הוא אומר שבאמת, באמת, אין שום ספק. בפרשה הקודמת אמר יהודה, הננו עבדים לאדוני. והיה נראה שהתחיל לייאש את עצמו. היה נחשב בעיניו כשגיאה מה שהתחייב את עצמו לאביו בשתי עולמות, וחטאתי לך כל הימים בעולם הזה ובעולם הבא על בנימין. ובזאת הפרשה התחזק עצמו מאוד לפני השם יתברך, שאף שעשיתי שלא כהוגן, מכל מקום יש יכולת ביד השם יתברך להושיע לי. זהו ויגש אליו יהודה. מכוח מה יהודה מצליח לגשת עד הבפנים, בפנים, בפנים של אדוני הארץ, לחדור לפנימה של אדוני הארץ. מכוח מה? מכוח שיהודה בא ואומר מתוכו, אני עצמי עכשיו בכלל לא בא להצדיק שום דבר ממקודם, אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא יושיע אותי מכל מקום שאני לא נמצא, וכיוון שבשם הקדוש ברוך הוא אני מדבר, אז גם ממקום החטא הרי אני מדבר עכשיו כבעל תשובה. מהמקום הכי אמיתי הזה של מי שלא מייאש את עצמו לעולם, לא רק לא מייאש את עצמו כי מהצד ההוא יש דבר מסוכן, אלא כי אני עצמי הייתי מיואש ועכשיו אני חוזר בי מזה ולעולם אין ייאוש. עם העוצמה הזאת הוא מגיע ליהודה. ויגש אליו יהודה, כל כך מדהים שהויגש אליו יהודה בא מיד אחרי שהוא עצמו הפר את ההתחייבות של אנוכי ירבנו. וברגע שאני בא מהמקום האמיתי, מהתשובה שאני עושה ואומר, ואני לא אבטר על הערבות הזאת, לא רלוונטי שפעם ויתרתי עליה, לא רלוונטי שחטאתי, כי כשאדם עושה את התשובה שלו והוא מקבל על עצמו את הערבות הזו בערבות גמורה, ואז יש לו כוחות אינסופיים להפך גם את מצרים, להפך גם את אדוני הארץ, להפך גם את יוסף. איך אמר להם יעקב לאחים, שהוא נתן את הרשות ליהודה ללכת ולקחת את הערבות על בנימין, קחו מזמרת הארץ בכליכם, קחו מזמרת הארץ בכליכם והבאתם לאיש מנחה. ועומק הכוונה היא פשוטה, אני פה מתפלל, אני פה הצדיק בארץ, אני אתן לכם את הכוח לחדור אליו. אבל מאיפה מגיע הכוח לחדור אליו? מהאמונה שלך שאין שום ייאוש כלל, לא רק ממצרים, אלא גם לא מהמצב שלי. גם אם מקודם הייתי במקום הכי אחר, ויוסף שמע את זה, אם אני אבוא מהמקום הכי אמיתי, אדוני הארץ לא יטען את הטענה. אני לא צריך שום עורך דין, אם אני בא עם האלוקות שלי, עם האמת שלי, והשם יושיעני. אבל מהי באמת הערבות? מה הקוד הזה עושה? איך הקוד הזה יפצח את הכל ויביא אותנו לשלב הבא הגדול של הישועה הגדולה הזאת? זה בעזרת השם נדבר מחר. חנוכה שמח לכולנו ולכולנו.